עכשיו בגלי צהל. שמעו סיפור עם טלי ליפקין-שחק על ספרות ומחאה.
הבית של החיילים, גלי צהל.
אז הבטחנו להמשיך ולהפוך בשאלה מהי ספרות מחאה, אם יש ספרות מחאה ומה מייצר את מי. שלום, שלום רב לך, פרופסור רונית נעמת ירשי.
שלום וברכה,
טוב טלי. את ראשת התוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר אילן, עמיתת מחקר במכון הרטמן,
נכון.
ומחברת הספר אישה או חווה, שיצא בהוצאת מגנס השנה. והספר שלך הוא מיוחד, הוא אפילו הייתי אומרת מטלטל, הוא שובר מוסכמות, הוא מציג נקודת מבט לגמרי אחרת על סוגיה שנגעה ביהודית שחר, המשוררת שדיברנו איתה בתחילת השעה הזאת, סוגיה פמיניסטית שנוגעת להפלות, ואת מציעה באמת נקודת מבט שמבוססת גם על ידע, גם על השקפת עולם, לכאורה מסורתית, ובעצם מאוד, הייתי אומרת, מהפכנית. אז אני מתחילה בשאלה, לפני אחרי שסקרנו את מאזיננו, האם זו ספרות מחאה?
אז
שאלה
מצוינת. אני הייתי
מעדיפה
לקרוא לזה, את יודעת, מחקר אקדמי מענייני בחקר ההלכה, ומחאה רק במובן הזה שעד לדור האחרון בעצם פרספקטיבות של נשים במחקר מדעי היהדות לא באו לידי ביטוי, והם לא באו לידי ביטוי, ולא משום הסיבה הפשוטה שאוריינות של נשים בארון הספרים היהודים כמעט ולא הייתה קיימת. ותודות למהפכה של הפמיניזם הדתי כבר קרוב ל-50 שנה, אבל ביתר סעט הייתי אומר ב-30 השנים האחרונות, נשים דתיות כבר לומדות תלמוד, לומדות הלכה, יודעות לפתוח ולהיות בקיאות בארון הספרים היהודי. והן היום מבקשות להביא גם את קולן, אז אם זה קולן גם בבית המדרש, או את קולן באקדמיה. ואני באמת חושבת שבמובן הזה החידוש העיקרי של הספר, מעבר לחידושים ספציפיים לגבי סוגיית ההפלות, החידוש העיקרי שלו הוא קודם כל במתודולוגיה. זאת אומרת, המתודולוגיה שהיא מציעה מחקר פמיניסטי, מגדרי, ביקורתי, בחזל ובהלכה המוקדמת והמאוחרת, וזה משהו שבאמת רק מתחיל, הייתי אומרת, לקרום
עור
וגידים במדעי היהדות.
בעצם מה שאת אומרת, פרופסור רונית נעמת ירשי, הוא שבשביל לייצר שינוי צריך לדעת. בשביל לדעת צריך שמישהו יביא נתונים, מחקר ונקודת מבט רעננה. ועכשיו נגיד מהי. והיא נוגעת לסוגיית ההפלות. ואת אומרת שיש תהליך של נסיגה בתפיסה ההלכתית של, איך נקרא לזה, האורתודוקסיה היום, או העסקנות הדתית, או ההגמוניה הדתית בישראל היום, שהיא מחמירה יותר מימים עברו.
לגמרי. אני כשהתחלתי לדון בסוגיה הזאת, ידעתי בגדול שההלכה היהודית מגנה על חייה של האישה, והפלה תהיה מותרת אך ורק אם העובר מסכן את חייה של האישה. זה בגדול ידעתי, וזה, אני חושבת שאת זה הרבה אנשים יודעים, בניגוד לעמדות נוצריות נגיד קתוליות או משהו כזה. ואז ככל שהתחלתי לחפור במקורות הראשונים, התגלתה לפני תמונה פשוט אחרת לחלוטין. המסקנה שהגעתי אליה שבהלכה מוקדמת בעצם אין הגנה נרחבת לעובר. עד 40 יום הוא נחשב כדברי התלמוד כמאיה באלמה, כן, כסתם מים, ולאחר מכן הוא נתפס כירך אימו, כלומר כאחד מאיבריה. אז אין בראשו של דבר שמותר לעשות הפלה לפי דרישה, כי אסור לחבול סתם בגוף, אבל אם יש צורך כלשהו, אז זה מותר. מתי מתחילים באמת יותר להיזהר במעמדו? רק עם תחילת תהליך הלידה. למה? כי שם הוא כבר רוצה לצאת, ובעצם הוא כביכול מראה שהוא כבר לא כאחד מאיבריה. אבל אפילו אז, אומרת המשנה, מותר להציל את האם במחיר של חייו של העובר, אם הוא מסכן את חייה. וזאת התמונה הגדולה שאני רואה פחות או יותר עד המאה ה-20, זה לא אומר שאין כמה מחמירים, אבל בגדול זאת התמונה הגדולה. במאה ה-20 אנחנו רואים פתאום פרץ החמרה, עד כדי כך שאני מוצא פסיקות הלכה שלא נודעו כחומרתן בהיסטוריה של ההלכה. זה לא אומר שאין גם פסיקות מקלות, אני רוצה להדגיש את זה.
כן.
פסיקות מקלות זאת אומרת שרואות את האיסור כאיסור מדרבנן בלבד, זאת אומרת שיהיו יותר הדבקות לביצוע הפלה. אבל יש פרץ החמרה שלא ראינו אותו במהלך הדורות.
ולמה את מייחסת אותו?
יש כמה סיבות לזה. כן, יש כמה סיבות לזה לפי דעתי. קודם כל סיבות לאומיות דמוגרפיות, שדרך אגב הן לא היו נחלת רק נגיד המנהיגים הדתיים. אני מצאתי בספרי הלאומי בירושלים קרבה מאוד מעניינת, שבדיוק בשנות ה-70 שהתחלו לדבר על שינוי חקיקה, כן, שחוק ההפלות זה רצח האומה, משהו כזה. אני חושבת שסיבות לאומיות דמוגרפיות מאוד משפיעות פה, בטח אחרי השואה ובטח הסכסוך הישראלי פלסטיני.
כן, עד היום זה תקף.
עד היום זה תקף, נכון. אחר כך אני מוצאת גם השפעה נוצרית מאוד מעניינת, ואני רוצה להגיד על המילה. כבר בשנות ה-50 כותב הרב משה יונה צווייק, שהיה רב ראשי באנטוורפן, אחר כך גם כאן רב בארץ, הוא אומר, אם הכמורה מתנגדת להפלות, אפילו של עוברים אימומים, אז אנחנו נגיד שזה מותר ויהיה חילול השם. אבל זה טריקי להגיד את העניין הזה חילול השם, כי מה זה חילול השם? זה להציב איזשהו ערך מוסרי שנתפס כערך יהודי בראש הסולם, להגיד אם אנחנו שאמורים לקדש את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם לא עומדים בזה, אז אנחנו מחללים את שמו. אבל מי אמר שהערך המוסרי העליון הוא רק הגנה על חיי העובר? הטענה של חילול השם הרי יכולה בקדות להתהפך, אם אומרים להפך, במסורת ההלכתית היהודית, ההגנה על האישה כסובייקט, על חייה, על בריאותה הפיזית הנפשית, על יציבותה וכו' וכו', היא הערך המרכזי. אז להפך, אז למה לטעון לטענת חילול השם? אבל אנחנו רואים גם השפעות מצויות, ואני חושבת שהסיבה השלישית אפשר להיחס על לגליזציה מסוימת של ההפלות, בטח עם הפסיקה מ-1973 של רו ורסוס וייד בארצות הברית,
עליה שלום.
עליה שלום, נכון. זה היה השיא של המאבק הפמיניסטי, וכמובן היא התהפכה עם פסק דין דובס לפני שנה בערך.
כן, ואגב, הטענה היא שזה תגובה פבלובית לליברליות יתר שיצרה את ההיפוך הזה.
אז אני ממש רוצה להגיד משהו על זה, כי כשמסתכלים נגיד על פוסקי הלכה, נגיד בסוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-70 פה בארץ, שבאמת בישראל הצעירה כבר מתחילים לדבר על שינוי החקיקה, יש מוקמת ועדת בקי לבדיקת המצב הדמוגרפי וגם לבדיקת מצב ההפלות, ואז באמת יש רבנים כמו למשל הרב אונטרמן שהיה רב ראשי שבאמת כותב את אחת התשובות המחמירות עבר על הפלות, ולעומתו ממש באותן שנים כותב הרב אליעזר ולדנברג שהמגדולי הפוסקים במיוחד בענייני הלכה ורפואה את אחת התשובות הכי מקלות בעניין. זאת אומרת שאותה מציאות כן, לא מחייבת באופן פבלובי, כמו שהגדרת את זה, תפיסה אנטי, כאילו קאונטר הלגליזציה, או התנגדות לליברליזציה. זה מאוד תלוי באופי של הפוסק. אפילו אחד הרבנים הגדולים של הציונות הדתית, באמצע שנות ה-70, רב שאול ישראלי, כותב תשובה מקלה מאוד. מקלה מאוד לגבי ההפלות. ככה שאנחנו לא בהכרח חייבים להניח שיש כאן פסיקה שהיא מתנגדת או שהיא חייבת להתנגד ללגליזציה.
עד כמה פרופסור רונית נעמת ירשי ספר שכזה מעניין ומרתק כפי שהוא באמת יכול לחלחל?
זאת שאלה מעניינת וקשה. אני חושבת, מדופן אישי מאמינה, שהנרטיב קודם לנומוס. מה זאת אומרת? זאת אומרת, ככל שהנרטיב החברתי נעשה יותר ליברלי ונעשה יותר רגיש לסוגיות של זכויות נשים והחשבתן כסובייקט ולסוגיות מגדריות באופן כללי, כך יש יותר ויותר נכונות לקבל את הדברים האלה. אני חושבת שהציבור מלמטה, לפחות בעולם הדתי, וגם יש כבר התחלות מאוד מעניינות בעולם החרדי, כבר מתחיל לגלות בשלות בשינוי הנרטיב הזה, ולכן אני חושבת שמלמטה, כן, הספר הזה בהחלט יכול ליפול על איזושהי אוזן קשבת. לדבר רבנים, אני מקווה שגם, לא כל הרבנים הם מחמירים, כן, יש בהחלט רבנים ליברליים, אבל גם לגבי המחמירים יותר, אני לפחות מקווה שהם קוראים לזה בסתר בלי שאף אחד ידע. לפחות את זה אני מקווה. אבל אני רוצה גם להוסיף...
משפט מסיים.
משפט מסיים, שלא רק הפסיקות המחמירות הן בעייתיות באופן שבו הן... מה התמונה שעולה לגבי השיקולים שהם שוקלים לגבי נשים, גם הפסיקות המקלות לא נקיות מתפיסות מגדריות בעייתיות, ואני מדגימה את זה בהחלט... בהחלט בספר, ואני רוצה לסיים ולומר שלדעתי הפוסקים היום נמצאים בסבך סתירה בין שתי התקדמויות. התפתחות טכנולוגית מצד אחד, את יודעת, בתאובר, אבל יש גם התפתחויות חברתיות. רואים יותר את האישה, מכירים באישה כסוגיית, באוטונומיה גופנית שלו, ויש כאן כאילו שתי התפתחויות, ונמצאים בסבך סתירה בין שתי ההתקדמויות האלה.
מרתק ביותר.
ביקורת שלי, שהם פחות מתייחסים ההתקדמות במעמדה של האישה, והם יותר מתייחסים בהקשר הזה להתקדמות הטכנולוגית בהן אנחנו יכולים לראות את העובר, אבל האיזוק בין שניהם הוא הכרחי לגמרי.
ועד כמה טוב שקולך נשמע. פרופסור רונית נעמת עיר שי, תודה לך שדיברת איתנו. שלום.
תודה רבה, ערב טוב.